אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב. אנחנו מדברים היום על נושא שהעם שלנו כל כך מתמודד איתו כל החיים, אבל ודאי ודאי בתקופה הזאת, מוות. אנחנו מדברות באולפן אורית מרטין ואני על הנושא הזה, בהבנות עמוקות, ספר חדש שאורית כתבה יחד עם הרב ברוך דוד קסטנר, טכנאי שלנו מוטי קופר, ואנחנו ממשיכות אל השעה השנייה. אורית,
כן, רק לציין שאני לא כתבתי שום דבר, אני רק ערכתי את החומר. החומר הוא בכלל לא שלי, הוא עדויות שלקוחות מאנשים שהעידו, ומספר הזוהר כמובן שהבאנו את המקורות, ומאוד ספרי חסידות וכל המקורות. אז לא כתבתי באופן אישי שום דבר חוץ מהקדמה.
אוקיי.
שהקדמה אומרת שאם אנחנו נוסעים לחול ומתכננים איזושהי נסיעה, טיול, אנחנו תמיד מתכננים, לוקחים את הכסף שמתאים לאותה ארץ, לומדים קצת מילים מהשפה, מכינים את עצמנו איזושהי מזוודה, משהו, ובסך הכל אנחנו נוסעים לשם לשבועיים. פה אנחנו הולכים לעשות מסע לנצח נצחים, ואנחנו לא מכינים שום דבר. מה קרה לכם, חבר'ה? תתכוננו, תבדקו איזה מלון יש שם, איזה שפה מדברים שם. אז הנה, אז בשביל זה באנו עוד להדגיש כמה נקודות מאנשים שהיה להם חוויה של סף מוות, נקודות משותפות שאנשים מעידים עליהם. אז כמובן כולם שמעו על המנהרה, הרגשה שדיברנו קודם על זה שהנשמה כאילו נשלפת מהגוף ורואה את הגוף מלמעלה, וזה 24% לפי המחקרים מדווחים על הרגשה הזאת, ותנועה במנהרה 31% לפי, אני אביא לכם מחקרים, שאנשים ראו את עצמם בתוך מנהרה כאילו חשוכה, אבל בקצה נמצא אור, והאור הזה אור מאוד מאוד גדול, כמו שמש אבל לא מסנברת. זאת אומרת, אי אפשר לתאר את האור הזה, זה משהו שבלתי ניתן לתאר אותו במילים, כולם אומרים את זה, הרגשה של אהבה ללא תנאי, שאוהבים אותך, הרגשה של אהבה שאי אפשר, אין כזה דבר בעולם שלנו, בקיצור. לא אהבת בן זוג, לא אהבת אם, לא אהבת ילד להוריו, כלום. זה אהבה שמימית.
רגע, אני רוצה להגיד משהו כאן, תשמרי איפה את. המון עניינים רגשיים ובעיות שמתפתח מהם כל מיני מערך מופעי של בעיות כאלה וכאלה, הם בגלל שבעולם הזה אנשים לא מרגישים מספיק אור שהיו רוצים להרגיש.
נכון, נכון. ואולי מצפים מאהבה זוגית שתיתן להם את האור הזה, ואף אחד לא יכול לתת לנו אור שהשם יכול לתת לנו. אף אחד. לא אמא ולא בן זוג ולא ילד ולא כלום. אז ברגע שמבינים את זה, הרבה יותר קל להתעסק עם
החיים פה. אוקיי.
אז הרגשות הם מאוד חיוביים, זאת אומרת כולם 56% לפי המחקרים מדווחים על רגשות מאוד חיוביים בזמן החוויה הזאת, והתקשורת עם האור הזה היא באופן טלפתי, גם עם האור וגם עם ישויות שמתקרבות ובאות. יש תיאור תמיד של קרובי משפחה, של סבתא שנפטרה, סבא שנפטר, חברים שנפטרו לפניך שבאים. חברה סיפרה לי על אמא שלה שהייתה על סף גסיסה, שהיא כל הזמן אמרה לה, אני רואה את החברה הזאת, אני רואה את החברה הזאת, אמא מבוגרת. חברות שנפטרו כבר, הן באות, למה הן באות? זאת אומרת, היא הייתה אמא שרחוקה קצת מהנושאים האלה, אבל היא ראתה את זה. בספר גם כן מתואר על כל מיני קרובי משפחה שבאים, כמו שתינוק נולד, אנחנו לא נותנים לו להיוולד לבד, לתוך וקום. כן. באים לקבל אותו, לחתל אותו, לחבק אותו, לחמם אותו, ככה גם כשהנשמה נולדת לעולם הבא. אז באים קרובי משפחה כדי להדריך אותה, לקבל אותה.
הדבר הזה שאת מתארת, התחושה הזאת, אם אני מנסה כאילו קצת לקחת ממנה אל אנחנו כאן, זה קצת כמו הרגשה בתפילות מאוד מאוד טובות. קצת כזה חיבורי אור כאלה.
חיבוק
מהשם כזה.
בדיוק.
וגם אולי אני לשנייה ילדה שמדברים על בואו של המשיח, אולי קצת נרגיש ככה טיפי ככה. אולי?
כן, אני...
או שאני אופטימיסטית.
לא, אני משוכנעת שככה יהיה. הרי מה זה משיח בעצם? משיח זה שירימו לנו את הווילון ויראו לנו... למה אומרים שאי אפשר לחזור בתשובה אחרי שיבוא משיח?
למה?
כי כבר יראו לך את כל האמת, כבר אין בחירה. ברגע שאת רואה את כל האמת, אין לך בחירה יותר, גמרנו. על מה תקבלי שכר? על מה מקבלים שכר למעלה? על זה שבחרת באמת. בתוך כל החושך, בתוך כל הבלגן, בתוך כל הכאב, עדיין החזקת את האמונה הזאת. רוצה לספר על זה סיפור, תזכירי לי רגע, אני רוצה לספר על זה סיפור מעניין מאוד, אבל אני רק רוצה לגמור את הנקודות האלה, ולהגיד מה המקורות אומרים, למשל על המנהרה. יש לנו בספר הזוהר, כתוב, וכאשר הנשמה יוצאת מהעולם הזה, היא נכנסת לתוך מערה, עם עין. כי אז לא היו מנהרות. מה זה מנהרה? מנהרה זה מושג מודרני. הזוהר כותב את זה, הנשמה יוצאת מהעולם הזה, היא נכנסת לתוך מערה. וגם על סקירת החיים שדיברנו עליה קודם, אז בתלמוד הבבלי כתוב, בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו, כל מעשיו עומדים לפניו. הרי זה היה לפני המצאת הקולנוע, התלמוד הבבלי, לא ידעו להגיד את המילה סרט. אנחנו היום, כל מי שמתאר אומר, אני ראיתי כמו סרט, את החיים שלי עוברים לפניו. התלמוד אומר, כל מעשיו עומדים לפניו. זאת אומרת, אתה רואה את כל המעשים שלך, וככה התלמוד יסביר את זה. וגם בתלמוד מסכת שבת כתוב, כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל. זאת אומרת, הרופא הזה שהתגלגל לו העת, מתחת לפינה של החדר, או הקרובי משפחה שקיבלו את הידיעה על פטירתו, מה הם אמרו, הוא יודע הכל. הנה, זה כתוב בתלמוד בבלי, במסכת שבת. עוד דבר חשוב, זה העניין של מימדי הזמן והמקום. כולם מתארים שהזמן שם הוא זמן אחר לגמרי מאשר הזמן פה. זה לא אותו זמן. בן אדם יכול, יש כאלה שמתו, הייתה מישהי שמתה אפילו 4 שעות וחזרה לחיים, היא תיארה את זה כאילו שהיא הייתה שנה שלמה בטיולים בעולם העליון. יש כאלה שמתו כמה דקות ותיארו את זה כאילו שבועיים. זאת אומרת, אין קשר בין הזמן שבן אדם נפטר כאן לבין החוויות, תחושת הזמן שלו למעלה.
מה הכי הגיעו? מה האג'? מה?
היו כאלה שארבע שעות, 5 שעות וחזרו לחיים. כן. עכשיו גם המקום הוא נראה לגמרי אחרת, וזה ספר הישר מתאר. למשל, העולם הבא הוא רחב, בלא קצוות, בלי אוהל, רק אורה גדולה אשר לא תדמה לאור העולם הזה. זה ספר הישר. זאת אומרת, המקורות שלנו מאוד מתואמים עם החוויות סף מוות של האנשים, וגם פגישה עם קרובי משפחה שמתו, גם כן ספר הזוהר מתאר, במיוחד רבנים, צדיקים, שבאו לקבל צדיקים, תלמידים שלהם שנפטרו. ועוד דבר שהם מתארים, זה נוכחות של גבול. זאת אומרת שיש איזשהו גבול, איזה שער, איזה גדר, שעד שהבן אדם, הוא מגיע לאיזשהו גבול, שהוא יודע שאם הוא יעבור אותו, אז הנשמה כבר לא תוכל לחזור יותר לעולם הזה. זה גם מתארים הרבה אנשים.
תת ביהדות שלנו, אז הנה תיאור על יציאת הנשמה, ויש גם במסכת נידה, אני חושבת, על כניסת הנשמה. זאת אומרת,
כן,
על עובר.
כתוב, העובר יושב ואי אמו, נר דלוק לו על ראשו, והוא רואה מקצה העולם ועד קצה העולם. מה זאת אומרת? הנשמה של העובר עדיין לא נכנסה לתוך הגוף. היא נכנסת רק ברגע שהוא יוצא. זאת אומרת, עדיין לא הנשמה, הנפש. הנפש והרוח, הנפש נכנסת בתוך העובר כשהוא יוצא, הרוח נכנסת בתוכו כשהוא מתחיל לדבר, רוח ממללה, והנשמה נכנסת בגיל הבר מצווה. אז כשהנשמה של העובר, היא לא נכנסת בתוך הגוף, היא מרחפת מעליו, מעל העובר, ולכן היא מסוגלת לראות מקצה העולם עד קצהו השני, כי היא עדיין לא מוגבלת בגוף.
הנה, גם לה אין זמן.
גוף עוד לא הגביל אותה, נכון?
זו אותה נשמה שתיכנס בו תכף, ואחר כך תצא ממנו תכף.
היא מרחפת מעליו.
וואו.
ואני חייבת לספר לך סיפור של מישהו לא יהודי שסיפר, קריסטיאן, יש לו שם משפחה מסובך כזה, אני אף פעם לא זוכרת את שם המשפחה שלו, הוא זוכר את מה שקרה לו לפני שהוא נולד. והוא סיפר סיפור כזה מאוד מרגש. הוא סיפר שבתור נשמה, הוא היה בעולם העליון, והוא ראה נשמה מאוד מאוד מהירה, מאוד גדולה, זוהרת באורות מופלאים, והוא שאל אותה, מה עשית בשביל להגיע למה שהגעת, להיות כזאת נשמה מוארת? בואי נגיד, כמו נשמה כזאת של איזה צדיק גדול. אז אותה נשמה אמרה לו, תשמע, זה מאוד מאוד קשה, צריכים לעבור הרבה סבל בעולם הזה. ואז קריסטיאן הזה אומר, גם אני רוצה. אז הוא אומר לו, לא כדאי לך, אתה לא תעמוד בזה. זה קשה מדי. כאילו, לרדת לעולם הזה, לסבול סבל גדול, להתגבר עליו עם אמונה, ולחזור למעלה חזרה עם אמונה, זה דבר לא פשוט. אז הוא אמר, לא, לא, אני מתעקש, אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה להגיע לאור הזה, אני רוצה להרגיש אותו, אני מתעקש. אז הוא אמר לו, לך תתייעץ עם המדריכים שלך, הרוחנים, הישויות שעוזרות לנשמה, להבין מה הולך לקרות בעולם הזה, ואיזה תיקון היא צריכה לעבור. אז הוא הלך והתייעץ, לא משנה הפרטים, ונכנס בסופו של דבר לתוך גוף של עובר, התחיל לרדת, והוא מתאר את זה מדהים, הוא מתאר את זה כאילו זה, כמו מין אתה מתחיל בווליום גדול ויפה, ולאט לאט זה כמו תדר רדיו שכזה יורד, נהיה דחוס דחוס כזה, והוא אומר שזה היה כל כך נורא הרגשה הזאת של לרדת מלמעלה, לתוך הגוף, כמו שסיפרתי לך על הנכד שלי, שהיה מלא תדהמה, לאן הוא הגיע, אז הוא הרגיש שהוא לא מסוגל לסבול את זה, שזה מדי דחוס לו, שזה מדי צפוף לו, זה מדי קשה לו, והוא החליט שהוא חוזר חזרה, הוא לא מוכן, והעובר מת, בתוך העובר מת, והוא חזר חזרה, והצטער, שהוא לא עמד במשימה, כאילו, הוא ביקש לרדת עוד פעם, אז אמרו לו, אתה בטוח שאתה רוצה? כי זה עוד פעם, אתה תרגיש את הדחיסות הזאת, כן, כן, הוא בטוח שהוא רוצה, עשה כל מיני תהליכים, ירד שוב ושוב פעם, הוא הרגיש שהוא ממש לא מסוגל, והוא צעק להשם שהוא רוצה עזרה, שהוא צריך עזרה, והוא אומר שאז הוא לא ישכח, והוא מתחיל לפקוד שהוא מספר את זה, שהאור של השם נגלה אליו, ואמר לו, אני אעזור לך, אל תדאג, אני אעזור לך, וככה הוא נולד, והוא פשוט זוכר את זה, שמינה, הוא זוכר את הקטע
אני
הזה,
מאמינה לו.
והוא אומר שהאור שהוא ראה אצל הנשמה הגדולה הזאת, כל הזמן מלווה אותו בהרגשה, שאם הוא יתגבר על כל הקשיים שלו, והיו לו קשיים בחיים, והוא ידע גם שיהיו לו בתור נשמה, כולנו יש לנו קשיים, אבל כל אחד כנראה, ככל, לא סתם כתוב שככל שהאדם גדול יותר, השם מנסה אותו יותר, וגם נותן לו כלים לעמוד בניסיון, אז הוא מבין שככל שהוא מתגבר על ניסיונות יותר קשים, ככה הוא כאילו מחשל את הוא משדרג את השרירים של הנשמה שלו כביכול, לכוח גדול יותר, כוח עוצמתי יותר.
זה... תמיד אומרים על על המילה תנאי, כמו את מדברת על ההתייעצות של אותו קריסטיאן,
כן,
פלוני לפלונית, ושואלים אותך קודם, אתה רוצה לחיות עם האישה הזאת? כי איתה יהיה לך ככה וככה וככה וככה, ואת, את רואה אותו, יהיה לך איתו עבודת נפש כזו וכזו, רוצה או לא רוצה? אפשר להגיד לא, כן, הנה, כן. אפשר להגיד כן.
רבי נחמן אומר, אם אתה עולה למעלה, ואתה בשום פנים ואופן לא רוצה להתגלגל חזרה, למרות שיש לך פגמים, אז תגיד להם, תעשו איתי כאן מה שתעשו איתי, אבל אני לא רוצה לחזור לעולם הזה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים אומרים את זה, אנשים שמבינים את הקטע, אומרים, אני כבר לא חוזר יותר בגלגול הבא, אני לכאן כבר לא חוזר יותר. אז יש פה משהו גם מצחיק, למה? כי ברגע שהנשמה עולה למעלה, והיא רואה איזה אפשרויות ענקיות יש לה להשיג כאן בעולם הזה.
וואי, אבל זה בדיעבד.
לא, אבל אז היא רוצה לחזור שוב, ואנחנו פה כבר 1,000 גלגולים, חזרנו כל כך הרבה פעמים, אז תחזור עוד אחד, בשביל שלחיי נצח, תוכל לשדרג את עצמך לכיתה גבוהה יותר, להיכל גבוה יותר. כי אנחנו גם מגיעים לשם לא מושלמים. עכשיו, מה שהגאון מבילנה אמר פעם, אני רוצה את המצווה ציצית שיש לי כאן, שאני יכול להשיג אותה בכמה פרוטות, שם למעלה אני לא יכול להשיג כזה דבר. לא, כל הון שבעולם לא יכול להשיג לי מצווה ציצית.
פלם שהגברים מכניסים את הציצית בבית קברות.
נכון, שהמתים לא יקנו בהם.
גם למתים
יש קנאה. זה הסיבה, זה כתוב בגמרא, שהמתים לא יקנו בהם, נכון. על זה שהם זוכים עכשיו במצוות ציצית.
זה כל כך חזק, ראיינתי אמא של חייל שנהרג, והיא אמרה, אני מתגעגעת אליו, שאלתי אותה, והיא אמרה, אני מרגישה שגם הוא מתגעגע אליי.
ודאי. עכשיו הגיע הזמן באמת שנדבר על החיילים שנהרגו, זה מאוד חשוב, שהם בגדר של הרוגי מלכות. אני הבאתי גם כמה קטעים לגבי הרוגי מלכות,
כי אורית, זה לא רק הסיפורים האלה של, של חזרה לחיים שיש בספר, וזה לא רק ההוכחה היהודית היחידה שיש לנו למה שחזל מעניקים לנו במתנה, אלא יש הרבה מידע בחזלים שלנו.
בטח.
על המצאותו של עולם אחר, עולם
איזה שנה, ודאי.
דומם, אבל מדבר המון.
ודאי, הוא בכלל לא דומם, הוא גואש ומלא תוכן, מלא צבעים, צבעים שאין כאן בעולם הזה בכלל. נופים שאנחנו לא יכולים לדמיין אותם. אני מקווה שיהיה לנו זמן להביא את כל הקטעים, אבל הכי חשוב לי עכשיו לדבר על אלה
שחיילים.
כן. שהם נקראים הרוגי מלכות, אז בתלמוד מסופר על רבי יוסף בן רבי יהושע בן לוי, שהוא חווה חוויית סף מוות, ואחרי שהוא חזר לחיים הוא סיפר על דברים שהוא ראה ושמע בעולם הבא, ואחד הדברים שהוא שמע היה, הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם בגן עדן. והפלא יועץ כתב, יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים כלים ריקים, לפנים, לפני המוות כאילו. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, זאת אומרת שהם מגינים על עם ישראל, שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. זאת אומרת, דברים ברורים ופשוטים על זה שמי שמסר את נפשו בשביל להגן על עם ישראל, הוא עובר את כל החכמים והגדולים והצדיקים, ועולה למעלות מעלה הכי גדולות שיש. הרמב״ם גם כתב על ההגדרה של הרוגי מלכות, ובאיגרת תימן הוא כתב, כדי לחזק אז את יהודי תימן שסבלו מרדיפות קשות, הוא כותב שאם יהודי נהרג על זה שהוא יהודי, מה שהיה לנו לצערנו הרב, יש לו דין של הרוג מלכות, שאי אפשר לעמוד במחיצתו בגן עדן. כל מי שנהרג באותה שבת, בשביל לאוקטובר, וכל החיילים שנהרגו, על אחת כמה וכמה שעוד הולכים במודעות כדי למסור את נפשם להגן על עם ישראל, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם בגן עדן. ותכף אני אביא סיפור שמוכיח את זה. ושאלו את הרב יוסף ויצן, הרב של פסגות, הוא נשאל, איך אדם שחטא ולא עשה תשובה, אז רק מזה שהוא נהרג בגלל שהוא יהודי, הוא מגיע לגן עדן? אז הוא אומר, כמו שאיסורים הם כמו מזבח כפרה על עוונות, גם אם אדם לא בחר באיסורים, כך גם למות על קידוש השם, על זה שאתה יהודי, זה מזכך לחלוטין את הנפש של אדם מישראל. נפש של יהודי שנהרג על קידוש השם, נהפך להיות כמו חפץ של קדושה בעולם, שהשתמשו בו כדי לקדש את השם. זאת אומרת, כל חייל זה, אי אפשר להגיד חפץ, זה לא חפץ, זה כמו חפץ של קדושה. זאת אומרת, הוא כולו קדושה. כולו קדושה. הוא מחובר לבורא עולם לחלוטין.
חפץ, לשון, אני חפץ ב, זה רצון.
כן, כן.
וואו. תעתורית, יש לי סבא אחד שאין לי אותו כבר, נהרג שאימא שלי הייתה בת 12, הוא נפל מבניין ברמת גן, ברחוב הרואה, פינת הרצל. יש שם היום כזה פסגז או מסרגז, לא יודע. וכשהייתי קטנה, אז תמיד גדלתי עם זה שלאימא אין אבא. ולפני כמה שנים היא אמרה לי, יש סברה שהוא היה בניי, שהעובד שלו, שהיה מעם אחר, דחף אותו למותו. אמרתי לה, אמא, תקשיבי, זה הבדל של שמיים וארץ, אם הוא מעד ונפל,
נכון.
או אם הוא דחף אותו כי הוא יהודי.
כן.
במה שאת עכשיו מתארת, אז כן. כאילו, אנחנו לא נדע לעולם. אבל עדיף שככה, אם אפשר להתייחס כן. להבנה הזו.
כן, כן. כל מי שנהרג כי הוא יהודי, כל האנשים שנמתו בשואה, נהרגו כי הם יהודים.
נכון.
הם הפכו לקדושה, התחברו לקדושה, לגמרי.
וואי.
ויש אנשים שכבר חלמו על חיילים שנפטרו, חלמו עליהם מאוד מאוד מהירים, נמצאים באיזה מקום מאוד גבוה, לבושים כאילו בלבן, חלומות מעניינים. אנחנו עוד בבטוח נשמע על זה. יש סיפור של יהודי שנפצע, נדרס למוות על ידי קושי בניו יורק, שבא במיוחד להרוג יהודים, ועכשיו לפני שבועיים הוא התחיל לפרסם את הסיפור שלו ומבקש עזרה בלפרסם את הסיפור שלו כי בשמיים ביקשו ממנו שהוא יפרסם את זה.
בוא נעזור לו.
כן, השם שלו משה איגל, ולפני שנה וחצי בערך הוא נדרס על ידי קושי אנטישמי בברוקלין.
בכוונה?
בכוונה, קושי שבא בכוונה לדרוס יהודים בברוקלין.
כמו פיגוע דריסה כן, ירושלמי.
כן, 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 בדיוק. והוא היה פצוע מאוד קשה, והוא חזר לחיים רק אחרי 14 ניתוחים, עם כל מיני פלטינות בגופו וכו' וכו'. אני מקצרת מאוד, כי אני מבינה שאין לנו עוד הרבה זמן. כמה זמן יש לנו?
יש לנו. את יודעת מה? תספרי לנו את זה? לא, נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך תספרי לנו את זה. ברוגע.
טוב, בסדר.
יאללה. אז כדלי בפרסומות, חוזרים לדבר מתוך החיים על המוות, על הקשר הזה. כדליבה, אנחנו מדברים היום עם אורית מרטין, העולם שלך שאחרי על, על, על המוות, מתוך התפיסה הקדושה היהודית שלנו, על המעבר הזה. שנים של פה, שם.
כן. אז אנחנו מדברים עכשיו על, אנחנו נותנים דוגמה על יהודי שהיה, הוא היה כאילו מת, זאת אומרת, רצו להרוג אותו בגלל שהוא יהודי, היה לו חוויה
שדרס אותו,
וקושי מוסלמי אנטישמי דרס אותו בכוונה תחילה, עלה עליו עם המכונית שלו, והוא איבד את ההכרה והתעורר בבית חולים אחרי שבועיים וחצי. המצב הרפואי שלו היה מאוד קשה, התרסקו לו איברים, נשברו לו עצמות, בקיצור הוא לא יכול לזוז, זה היה שבר כלי. והוא כותב ככה, באותם ימים בהם הייתי מחוסר הכרה, הייתי למעשה מת. נשמתי יצאה מהגוף בשבת הגדול. בתחילה הייתה מרחפת בחדר מעל הגוף שלי. כשראיתי את גופי, התפלאתי והופתעתי, מה שדיברנו קודם. מכך שגופי נראה שלם, כשלמעשה בפועל הוא היה מאוד פגוע. ואז נשמתי עלתה לשמיים, ואני מוצא את עצמי, כלומר את נשמתי, בירושלים של מעלה. ושם אני פוגש נשמות של צדיקים שמברכים אותי, שלום עליכם, שלום עליכם, ומאוד מכבדים אותי. מאחר ואני נחשב כמי שמת על קידוש השם. ככה זה קורה לכל חייל וחייל, ולכל מי שנהרג בגלל שהוא יהודי. והם לוקחים אותי לראות את בית המקדש במלוא יופיו והדרו, שהוא מושלם ומוכן לרדת למטה. ולא רק זה, אלא מה שמסביב גם מוכן לרדת לירושלים של מטה. בסוד ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ליחדיו. מה זה יחדיו? ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ואחר כך לקחו אותי לטרקלין גדול ויפה, ויצא לקראתי רבי עקיבא, שגם כן מת על קידוש השם, ואחריו רבי שמעון ורבי מאיר בעל הנס, כולם לבושים בגדי לבן, עטופים בטלית, יהודים של, מזמננו, שהסיפור הזה קרה לפני שנה וחצי. אז הוא ראה את רבי שמעון, רבי מאיר בעל הנס, כולם לבושים לבן, עטופים טלית, עם זקנים גדולים, והציעו לו וביקשו ממנו שיבוא אל ההיכל שלהם. ולכל אחד היה היכל מפואר שאי אפשר לתאר את יופיו במילים. בתחילה בא אליי רבי עקיבא ואחר כך רבי מאיר שהיה לבוש בבגדי מלכות ואמר לי לבוא למחיצתו, סליחה. ואחר כך בא רבי שמעון בר יוחאי וכולם, בקיצור אני מקצרת, ביקשו ממנו להיות, כל אחד רצה שהוא יבוא להיות במחיצתו. והנשמה שלי ממש פחדה, הוא אומר, להתקרב אליהם מרוב הקדושה שהייתה סביבם. ואז פתאום הגיע רחל אימנו. ונעמדה לידם, והיא הייתה כל כך גדולה כמו הר ענק, עם יופי שאי אפשר בכלל לתאר, עם כיסוי ראש לבן, עם בגדי מלכות לבנים ועם דמעות בעיניים. היא אמרה לי שהיא רחל אימנו, ואני עמדתי ולא ידעתי מה לעשות, האם להישאר עם אמא רחל או ללכת עם הצדיקים הקדושים שיצאו לקראתי. ואז אני רואה ושומע את רחל אימנו פותחת בתפילה ומתחננת מעומק הלב לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, שכל כך הרבה יהודים מסרו את נפשם ומתו על קידוש השם, ועדיין הגאולה לא באה. ואם כן, עדיף שמשה איגל הזה, אותו אדם, ימשיך לחיות, כדי שיספר את כל מה שעבר עליו בעולם של מעלה. החל מהתאונה שבה דרס אותו הקושי, וכן מה שהוא ראה ושמע בשמיים, שבית המקדש מוכן לרדת, ואת הכבוד של הצדיקים בעולם הבא, ואת החשיבות והמעלה שיש לכל מי שמת על קידוש השם, ובזה יתקדש שם שמיים, ורבים יחזרו בתשובה. והחזרה שלו לעולם הזה הייתה מותנית, וזה שהוא יספר את מה שראה. דרך אגב, הרבה סיפורים שמעתי שאמרו לאותו בן אדם שחזר בסוף, היה אחד בשם דביר, אליעזר דביר, שיספרו את מה שהם ראו למעלה, כדי שאנשים יתחילו להבין מה הולך פה, מה זה עולם השקר ומה זה עולם האמת.
תראי, שהרבה יותר קל לנו כאילו כבני אדם לשמוע את הסיפורים האלה מבני האדם, כי זה נותן לנו קלות במרכאות להאמין, מאשר מה שיהיה כתוב לנו.
ברור. ברור, כי זה מוחשי, זה מתקופתנו. ולכן הבאתי בספר הזה את הסיפורים מתקופתנו, יחד עם המקורות, כדי להראות שבעצם מדברים על אותו דבר.
זהו.
הספר הזוהר מתאר את ההיכלות האלה שהוא מדבר עליהם, הוא מתאר אותם בצורה ברורה, רק לקרוא. ואז הוא אומר, אני שומע בת קול שאומרת שבקשתה של רחל אימנו התקבלה, ונתנו לנשמה שלי רשות לחזור לתוך הגוף שלי, עם תנאי נוסף שלא אתלונן על האיסורים שיש לי ואקבל אותם באהבה. העניין של קבלת איסורים באהבה הוא מאוד חשוב, כי למה הוא כל כך חשוב? כי זה מראה שלמרות שרע פה וקשה פה ואיסורים ואתגרים, אני עדיין מאמין שהכל לטובה, ושיש קדוש ברוך הוא שברחמיו, הוא מחפר לי על הבנותיי בגלל האיסורים האלה, והוא ייתן לי אור גדול בסופו של דבר.
מישהי כתבה לי שאם מישהו באמת עושה לך איסורים מגוף או מנפש, אז היא שלחה לי איזה מקור של הרש"ר הירש שאומר, תחשוב שזה היה כמו בחלום, כאילו תתייחס לאיסורים כאילו זה בחלום, ואז אתה יכול בקלות יותר להתמודד איתם ולעשות את מה שאת עכשיו אומרת.
בכלל שיש לך אמונה, אז אני לא מבינה איך אנשים בלי אמונה בכלל חיים היום. איך הם יכולים להתמודד עם כל מה שקורה? הרי אם אין אמונה, אתה סתם מאמין שאכול ושתק אם אחר נמות וזהו, והמוות זה הסוף, אז בשביל מה כל הסיפור הזה? אין לו משמעות בכלל.
זה נורא קשה לי איתם, כאילו.
כן.
לא, כי יש משהו בכל אלה שאומרים לך, טוב, האמונה מקלה עליכם. רגע, סליחה, לא הבנתי. ומה אתה מחפש כל החיים? דבר שיקל עליך, לא? אז אני מצאתי, והוא גם אמיתי, בעיניי, לפי יכולותיי לבדוק אותו. אז כאילו, זה, אני לא מתווכחת איתם, אבל אני, זה כל כך, כאילו, חבל, יש כל כך הרבה ידע.
ודאי,
אלוקי, זמין.
בדרך אגב, גש. ברור, ברור. בדרך אגב, מישהי אמרה לי פעם, ולא יכולתי להסביר לה, היא אמרה לי, לדתיים הרבה יותר קל, כי אומרים להם מה לעשות, יש להם מצוות והרבה יותר קל להם. זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. מה? לי לא בא לעשות מה שבא לי סתם? וכשאני מחויבת להלכה, וזה בדיוק הפוך ממה שאני רוצה באותו רגע, וזה מאוד מאוד לא נוח לי, ולמרות זה אני עושה את זה כי זה ההלכה. זה קל לי? ממש לא קל לי, זה קשה לי מאוד, זה עבודה קשה. מה זה הדתיים לכם קל? קל לי אולי באופן כללי, כי באופן כללי לעבור ניסיונות, בגלל שאני יודעת שיש לזה משמעות. שיש לי אבא בשמיים שמכוון אותי, וכל האיסורים שעברתי, אם אני אסתכל עליהם אחורה, לאחור, אני אראה שהיה בזה משהו שכיוון אותי. כמו שאומרים, כל צמח יש לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. למה הוא מכה? מכה זה מילה נורא לא יפה, אין בזה חסד, אין בזה אהבה. אבל אם הוא לא היה מכה בו, אז אם לא הייתה טלטלה, הוא לא היה גודל.
נכון.
מכה בו ואומר לו, תגדל, תשתנה, תפרוץ את הגבולות שלך. אז אם אני מבינה את זה, שיש מישהו ששם מכה בי ואומר לי, גדל, כי הוא רוצה באמת שאני אגדל, אז באמת יותר קל לי. אבל עצם העשייה עצמה, לפעמים היא הרבה יותר קשה, כי אני מחויבת לעשות דברים שלא תמיד אני מבינה אותם. מה, את מבינה כל מה שאת עושה לפי הלכת, מבינה כל מה שקורה לך באיסורים? לא. אבל אם יש לי אמונה תמימה שזה לטובתי, וכל מה שהשם עושה זה לטובה, אז בסופו של דבר יותר קל.
ואז השריר שהיה קשה להפעיל אותו, ובעקבות אותו ניסיון אתה מפעיל, הוא עושה אותך כל כך מאושר, כאילו כן. שלך.
כן, כן, והאושר הוא נצחי, שאתה עולה למעלה, ואתה כבר בלי כל ההסתרות האלה, ואז באמת אתה מתחבר לאן שאתה שייך, כי אתה רכשת במעשים שלך את ההשתייכות הזאת לאור.
לגמרי, את יודעת שאני מקווה, או אולי תמימה, או אולי סתם באמת... שמשהו קורה כאן עכשיו בעקבות המלחמה, אנשים לא דתיים שהם מאוד אינטליגנטים ומצדדים בחייהם ביצירתיות וביציאות מהקופסה, אני שמתי לב לניצני פריחה.
קורה משהו, כן.
שזה, אבל זה לא כמו פעם, זה כאילו, זה משהו חדש. אני אגיד לך מה אני מתכוונת, נגיד, דיברתי עם חברה ממש לא דתייה, אני המון נפגשת איתם לשיחות, והיא אמרה לי, תשמעי, צריך להרוז מים, ולקנות גנרטור, כי כשתיפתח המלחמה בצפון, יהיה כל כך קשה, ולא יהיה לאנשים, וזה וזה. ואז בתמימות אמרתי לה, ואישה שלא בכך מבינה מה זה תלמיד חכם, או מה זו מערכת ההוראות הזאת של התורה, אז אמרתי לה בתמימות, את יודעת מה, אם יגמרו לכם המים, ולא יהיה לכם חשמל מחברת חשמל, כי ישתיקו לנו החיזבאללה וזה, שלא נדע. אז אמרתי לה, סתובוי לבני ברק, יש לנו גנרטורים, יש לנו אנשים שהם חזונישניקים, שומרים מים על הגגות. היא שתקה, היא מקסימה. אמרה לי, את רצינית? אמרתי לה, כן, תראי שבסוף אנשי התורה, אלה שבאמת מאמינים וכל כך מאדרים בהלכות, בסוף, גם אם לא תביני את כל המערכת הזאת, תבואי, ניתן לך חשמל, בזכות תורה ומצוות, ועידו, ניתן לך מים גם, כי שמרנו על הגגות, כי לא שמחנו על בשבת. זה היה יפה, זה היה פתאום, תקשיב, אמרתי לה, אל תקחי לנו את חיי תורה שלנו בעבור להפוך אותנו לשום דבר אחר. כי אם את בעד יצירתיות ופתיחות, אז תני לנו לחיות את החיי תורה שלנו ממקום שקבלי, אל תקבלי, את קולטת מה?
כן, זה מדהים. מדהים. הרבה אנשים אבל עכשיו מתעוררים. המון, המון. אני שומעת כל הזמן. תראי, רק הספר הזה למשל, במהדורה הראשונה, היו כאלה שכעסו עליי, שהיו שם קטעים מפחידים. מאוד כעסו עליי. מה, את מפחידה אותנו? הכל זה אהבה. היום העידן החדש, הכל אהבה. אין שום דבר רע. זה לא נכון. השם אמר לנו, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. נותן לנו בחירה. יש רע. יצר לב האדם רע מנעוריו. יש רע בעולם. אין ספק שהחמאס זה רע. זה שייך, אם את זוכרת את הבצל שדיברנו עליו קודם, אז השורש הזה, הדחוס של הרע, הוא נמצא, הוא רוחני, זה תדר מאוד קשה, ולפעמים יש תקופות בעולם, כמו בתקופת השואה, כמו בתקופת האינקוויזיציה, שהרע הזה שולח את השורשים שלו, והוא מתלבש בתוך אנשים. אז הוא מתלבש בתוך החמאס, הוא מתלבש בתוך כל מי שהוא רע, באמת, והוא מנסה להשיג את, את הכוח שלו, כמו שהיה במגדל בבל, השם ברא אותו. זה מול זה ברא אותם, למה הוא ברא את הרע? כדי שיהיה לנו בחירה חופשית אמיתית. שזה לא יהיה בערך בחירה חופשית. הבחירה החופשית והשכר שנקבל על זה שבחרנו אותו, היא אמיתית. כי הרע באמת היה רע. אל תגידו לי שהכל זה חסד ואהבה. זה לא נכון. הנה, ראינו את הרע, עמדנו מולו, הסתכלנו מולו בעיניים, והעיניים שלנו, השם ישמור, מה שראינו. אז אנחנו, התפקיד שלנו זה ללחם ברע ולהביא את האור, ולא סתם אני קוראת לצבא הגנה לישראל, צבא הגנה לאנושות. כי אלה לוחמי האור, הם באים לחסל את הרע, כי הם עוזרים לכל העולם, הם גואלים את כל העולם בזה שהם מחסלים את הצרעות והנחשים האלה שם. אז למה אמרתי את זה? איך הגענו לזה? הגענו...
אני אגיד לך משהו ששמעתי איזה יום, קריין, חילוני, לא נגיד את שמו שלו, זה, הוא אמר, איך אחרי כל הזוועות האלה עדיין בעם אחוזי המאמינים הולך וגדל? אחרי שכל מה שאלוקים, ואמרתי בליבי, חייכתי, ואמרתי, זאת תפיסה.
זה בדיוק העניין.
בדיוק, זה בדיוק.
כמו שאמר איזה מישהו, ראיתי איזה סרטון של איזה חילוני שאמר, הם באו להרוג אותי כי אני יהודי, אז עכשיו אני אהיה יהודי הרבה יותר טוב.
בדיוק.
עכשיו אני אחקור מה זה להיות יהודי, ואני אהיה הכי יהודי שאני יכול.
בדיוק.
בן אדם עם קעקועים מפה ועד הודעה חדשה, ואת רואה שמשהו, הניצוץ היהודי מתעורר אצלו. משהו קורה. ההרע היה כל כך עוצמתי, שהוא הצליח לעשות לנו טלטלה, לנער אותנו ככה שכל הקרביים התהפכו, ואז ראינו את הבפנוכו, את האמת המהותית של הנשמה. מי אנחנו? והגיע הזמן שנחיה את המי אנחנו הזה.
נכון. אז אם אנחנו הולכות ודיברנו על המוות, ודיברנו על ההתמודדות ועל האור ועל הסימנים, איך אפשר ממש להקל על אנשים שפוגשים את זה מבחינה קרובה?
הנה, אני אולי לסיום, יש פה סיפור שיקח לנו כמה דקות, שאני תמיד הייתי מביאה אותו, כשהייתי באה לנחם אבלים, הייתי מביאה את הסיפור הזה מודפס ושמה אותו פשוט על השולחן, כי הוא כל כך מנחם. אני אנסה לקצר אותו, אני לא יודעת כמה זמן יישאר לנו, זה סיפור של, על פי כתבי רבי חיים ויטל, שהוא שמע אותו מהארי.
תגידי, זה סיפור אדיר.
כן, זה נקרא העולם העליון. על אימא שישבה בשבת ונכנסו הבנים, אני מקצרת את ההקדמה, אני נגיע לעיקר, והם שאלו אותה, למה את עצובה? הרי רק לפני שנתיים כבר האבא שלנו, בעלך, הלך מן העולם, אבל כבר... עברו שנתיים, ואת עדיין לא יכולה למצוא לך מרגוע, ואת בוכה ומצטערת, ואבא בגן עדן בטח לא עושה והרצון מזה. ובשולחן ארוך נאמר, מתי שצריכים להצטער, שולחן ארוך נותן לנו כלים ומידות של השבעה, של השלושים, כדי לדעת עד מתי להתאבל. אי אפשר להתאבל עד בלי סוף, כמו הגויים שעושים זריטות בבשר, וזה דברים שאסורים, כי אנחנו יודעים ומאמינים שיש עולם הבא, ושהנפטר, הנשמה שלו נשארת, ושהנשמות ייפגשו בעולם העליון, וזה אמור לנחם אותנו, אז אנחנו לא צריכים להתאבל עד בלי די. אז האמא קמה ומחתה את דימותיה, ואמרה, באמת הצדק איתך, אבל בכל זאת קשה לי לשכוח, וכו' וכו', ואז היא ככה מתנמנמת, ובחלומה היא רואה אנשים שרצים, והיא גם רצה, ויוצאת מן העיר, ובאה ליער אבות, והם ממשיכים לרוץ בתוך החשיכה, ולפתע חודר אור והיער מסתיים, השמש נראתה באור גדול, אני מאמינה שזה לא שמש, אלא כזה האור שדיברנו עליו, היא רואה לפניה גן גדול מלא פרחים יפים ונהדרים שמפיצים ריח נפלא, מסביב לגן נראו אפיקי מים תחולים, ופתאום היא רואה יהודי בעל זקן כסוף לבוש בגד לבן ארוך, הוא שואל אותה האם היא רוצה לראות את בעלה, מיד היא הלכה אחריו בלב דופק, הזקן נעצר ליד עץ גדול מלא פירות יפים וגדולים, ומרחוק היא ראתה גן מגודר בגדר מוזאבת, בתוכו יהודים לבושים בגדים צבעוניים, יושבים ולומדים תורה, ובאמצע עומד יהודי צעיר שעומד, אומר לפניהם שיעור. חכי קצת, אמר לה היהודי הזקן, מיד הם יסיימו את השיעור ואז תראי אותו. היא מסתכלת לכל עבר והיא לא מאמינה למראה עיניה, השיעור נגמר, והיהודי שאמר את השיעור התחיל ללכת לעברה. פתאום היא רואה אותו, את הבגד העליון של בעלה, והיא מכירה שזה בעלה. דרך אגב, הנשמות בעולם העליון הן נראות במיטבם, כאילו נגיד בן אדם נפטר בגיל 90, הוא לא יראה בעולם העליון כמו ברגע שהוא נפטר בגיל 90, מסכן וחולה, הוא יראה במיטבו הטוב ביותר, כאילו במחצית חייו, ברגעים שהוא בהם היה נראה הכי יפה.
אין לזה גיל, כאילו יש סטטוס של נראה הכי טוב?
כן, אני לא, נראה הרבה יותר צעיר, כולם מתארים שהם רואים נשמות בחלומות גם, הם רואים אותם הרבה יותר צעירים ממה שהם היו נראים בחיים.
במוות,
נראים טוב.
ביום המוות.
Good look.
Good look. Good looking guys.
אז היא רואה את בעלה, והיא אומרת לו, היא ממש בשוק, ואז היא שואלת אותו, למה הלכת ממני בגיל כל כך צעיר? אז הוא משיב לה בנעימות, הוא אומר לה, תדעי לך, שהעולם שבו את חיה, הוא כמו ארץ גזרה, שלשם נשלחים אנשים כדי להשלים עניינים מסוימים, או לסבול על עבירות שעשו מקודם. העולם האמיתי הוא כאן, זאת אומרת, איפה שהוא נמצא. דעי לך שכבר פעם הייתי בעולם לפני שהכרת אותי. הייתי גאון וצדיק גדול, אבל לא רציתי לשאת אישה ולהוליד בנים, כדי שלא יפריעו לי בלימוד. כשהסתלקתי מן העולם, נתנו לי רשות ישיבה בגן עדן, והתחלתי לעלות במדרגות העליונות, כמו שאנחנו אומרים שהנשמה, הצדיקים הולכים מחיל אל חיל, מה זה אומר? שגם בעולם העליון יש התקדמות, הולכים מחיל אל חיל, מחיל לחיל.
מה שנקרא עילוי נשמה?
כן, 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 מתעלים. כל פעם שאנחנו אומרים קדיש, אנחנו עושים עילוי לנשמה, זאת אומרת, גורמים לה לעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה, יש אין סוף מדרגות בעולם העליון. אז כשראו שלא נשאתי אישה ולא הולדתי בנים, נשלחתי שוב לעולם הזה כדי לשאת אישה ולהוליד בנים, ונשאתי אותך לאישה. כשנולד ילדנו השביעי, קראו לי לשוב לגן עדן לישיבה שלי, שבה חיכו לי כולם. גדולה זכותך שאני בעלך, כי כאן יש לי שם טוב, וכשיבוא הזמן נחיה שוב בעונג בעולם הזה, בעולם העליון. אבל אמרה לו רחל, לא ידעתי שאתה כזה למדן גדול, אף פעם לא היה לך הרבה זמן ללמוד. אמר בעלה, גם אני לא ידעתי. כיוון שבאתי לעולם רק לתקן את מה שחסר לי, לשאת אישה ולהוליד בנים ולפרנס אותם כראוי, אז כשיצאתי מן העולם מיד התמלא ראשי בידיעת התורה בלי קץ. ואשתו הוסיפה לדבר ושאלה, מדוע יוסף שלנו אינו מצליח בעסקיו? השיב לה בעלה, בוודאי את זוכרת את הדין תורה שהיה לי יוסף עם יהודי אחד. יוסף זכה בדין, אבל כיוון שצייר את היהודי, רצו להניש אותו בעונש חמור. אני נאתרתי בעדו, כלומר התפלל עליו, וביקשתי שיתנו לו רק 4 שנים קשות בעסקיו. בעוד שנה תיגמר התקופה הזאת, והוא יתחיל להצליח. ומה עם דוד שלנו? הרי כבר מלאו לו 24 שנה, ואין, עדיין לא מציעים לו שום שידוך, וגם אין לי את ההוצאות כדי לחתן אותו. חייך בעלה ואמר, הסיבה לכך שבת זוגו של דוד החרה לבוא לעולם. ועכשיו היא רק בת 13, והיא גרה עדיין בארץ אחרת. בעוד 5 שנים היא תבוא אל עירכם, תתחתן עם דוד ותיתן לו את כל הוצאות החתונה. למה הסיפור הזה חשוב? כי הוא מראה שלכל דבר יש סיבה, גם דברים שאנחנו לא מבינים בכלל וסבל שאנחנו עוברים, יש לו סיבה. אז מהעולם העליון רואים את זה בעיניים אחרות. רחל התחילה לרעוד ובזרונה עלה זיכרון מכאיב. ללא כוח שעלה את בעלה, ומפני מה קרה אסון לבנינו בן 3, והוא נהרג על ידי שיקור. חייך בעלה ואמר בואי אחריי. היא התחילה ללכת והגיעה לגן מלא אור ובו שתולים עצים קטנים, פורחים מכל צדדיהם. מן השמיים כאילו ירדו עמודי אור בצבעים שונים, ציפורים נאות פרחו מעץ לעץ והיא שמעה את שירתן. אני מדלגת פה קצת על התיאורים, אני רוצה להגיע לעיקר. לפתע ראתה מלמעלה עיגולי אש מרצדים בשלל צבעים. הם התייצבו לידה כעמודים ואחריהם באו מלמעלה מלאכים קטנים בעלי כנפיים. וגם הם ניצבו לידה, מסביב נשמעה מנגינה נהדרת של כלי נגינה, והיא הרגישה שהנשמה פורחת ממנה והיא עומדת להתעלף, זאת אומרת, היא לא יכולה כבר להכיל את האור הזה. מיד בעלה לקח עשב מן הגן והניח אותו על הפה. רוחה שבה אליה והיא ביטה וראתה חופה עשויה אבנים טובות, נוצצות בשלל צבעי הקשת, ומתחתן בא מעין מלאך ועומד מולה. והנה היא מכירה את בנה ההרוג שהוא צוחק לפניה בחדווה רבה. היא התעלפה שנית, ושוב נתן לבעלה להריח מאותו עשב, היא פקחה את עיניה וראתה שאין זו טעות, היה זה בנה ולא אחר. פתחה ושאלה אותו, מדוע הלכת ממני בגיל כל כך צעיר? השיב לה הילד, הכל לפי חשבונו של בורא עולם. כבר הייתי בעולם לפני שנולדתי אצלך אימא, נולדתי אז למשפחה מיוחסת. בעירנו יראו מעשה פרעות והגויים רצחו את כל היהודים, נשארתי אני לבדי בן 50 שנה. לקחה אותי אישה גויה לביתה ואצלה גדלתי עד שפדו אותי היהודים וחזרתי להיות ביניהם ונהייתי לגאון גדול וחייתי כל שנותיי בנחת ובשלווה. כשנפטרתי מן העולם התקבלתי בעולם האמת בשמחה ועליתי מעלה מעלה עד שהגעתי למקום שממנו כבר לא יכולתי לעלות יותר מכיוון שינקתי שנה אצל אישה לא יהודיה. משפטי יצא שיוולד שוב וינק חלב 3 שנים אצל אם יהודיה ואז אוכל לבוא למקומי הגבוה ביותר. ואז נולדתי אצלך אימא, וזכות גדולה היא עבורך, ושנסתיימו 3 השנים, נלקחתי חזרה אל מקומי, כי כבר לא היה לי מה לעשות בעולם האומלל הזה. אבל מדוע הלכת באופן נורא כל כך, שאלה האם, השיב הבן ואמר, כשעמדתי להיפטר מן העולם, נגזרה גזרה גדולה על יהודי עירנו, וכולם היו עומדים להיהרג, גם את ואבינו, ואז כיבדו אותי בכך שיהיה כפרת העיר כולה, ונרצחתי למענם, ובכך הצלתי את העיר כולה, ולכן אני זוכה לכל הכבוד הזה כאן. לאף אחד אין רשות לראות אותי. כמו שאנחנו אומרים, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של הרוגי המלכות של החיילים האלה שנהרגו כיהודים. רק לאבא בכל זמן שירצה. בקיצור, אומר לבעלה, ראית שלכל הקושיות שלך יש תירוצים, הבורא אינו יוצר שום רע. ועכשיו עליי לחזור לשיעורי, והוא אומר, כאן טוב מאוד, אבל אני לא יכול לסבול את הנחותייך ודמעותייך, תעשי לי טובה גדולה אם תתחילי לחיות בשמחה, הנה הציעו לך שידוך הגון שלא תתנגדי, זאת אומרת, אפילו תתחתני מחדש, למרות שהוא הבטיח לה קודם שהם יחיו בעולם העליון ביחד, כי הנשמות זה לא חתיכה אחת, יש הרבה הרכבים, שכבות, מישורים, יש הרבה מה לחקור את כל הנושא הזה של העולם העליון, והוא מאוד מאוד אופטימי ומעודד, ומנחם אותנו מאוד מאוד בתקופה הזאת ובכלל, ואני רק מזמינה אתכם לקרוא את הספר, כדי שאולי ניתן מספר טלפון שיוכלו להשיג את הספר, אפשר להשיג אותו באתר שלי, oritmarty.com, או בטלפון 058-7676-321, אני שולחת אותו עם שליח, למי שרוצה.
אורית מרטין, את יודעת מה יקרה עכשיו?
מה?
נצטרך כולנו לעבור איזושהי מנהרה שתחזיר אותנו, שתחזיר אותנו לרחובות בני ברק ולהתרגל לעולם.
אבל עם כוח חדש.
אמן.
עם כוח חדש. בעזרת השם, עם כוח של אמונה חזקה.
אמן. לקחתי את הבן שלי מהישיבה ביום חמישי. הוא היה שם הרבה שבועות. אמר לי, מה זה מה שאתם עושים פה כל היום? אז צריך לחזור לעשות פה כל היום.
כן.
תודה.
תודה גם לך.
תודה.
היה כיף.
גם לי.
להתראות.
זהו, סיימנו. מה כל התורה שמלמדת אותנו איך חיים ומוות, חיים ביחד, קודש וחול, כאן ושם. אז אני מקריאה את הטור שלי מכתיפה מהשבוע האחרון. הוא כך טור של חיים פשוטים של סבתות, והוא נקרא עגלת המלכות שלי. כי בהתחלה אנחנו משחקות עם בובות וקונים לנו עגלה כשאנחנו קטנות, ואחר כך אנחנו אימהות ויש תחושת מלכות כשאנחנו יוצאות מהבית עם תינוק, ומה קורה כשאת סבתא? אז זה הולך ככה. יום קודם אני מתקשרת אל ביתי הרביעית ומודיעה לחגיגית שסוף סוף מחר אני יכולה לשמור כל הבוקר על התאומים. 9:52 בבוקר אני מזכירה לה שהיום זה היום. 10:07 אני מגיעה אל דירתם, סבתא הגיעה, הם עוד מתארגנים הזוג, הם אורזים לי בקבוקים וחיתולים, אני מתרגשת. 10:20 יצאנו לדרך, פעם ראשונה בחיי שאני מטיילת לבדי ברחוב עם עגלת תאומים, נכדים. לאמא של בעלי, לאמור חמותי, סבתא רלי עליה שלום, היו משפטים נפלאים שהיא הייתה אומרת. רק אחרי שנים את יודעת לייקר אותם. אחד מהם היה על תחושת הכבוד של אישה עם עגלת תינוק על המדרכה. את מחזיקה בעגלה, היא תמיד הייתה אומרת, ומרגישה כמו מלכה. כשיצאתי עם הבכור שלנו שנולד לטיולי מדרכה אי אז ברחוב בזל בתל אביב, ככה בדיוק הרגשתי. הייתה לנו עגלה מפוארת של אנגליזינה כזו עם גלגלים גדולים רטרו של פעם, הייתי עושה רונדלים בשכונה וככה בדיוק מרגישה מלכה, גב זקוף, אף מורם, אני אימא. תחושת הכבוד הזו לא עברה לי בכל 8 הילדים. תחושת האישה המכובדת היוצאת מהבית עם עגלה. תמיד היה לי בג, בעלי כבר ידע, שאני לא מרבה לקנות סמלות, אלא קונה עגלות. כל פעם הייתי מחליפה. זה עשה לי שמחה. אז תארו לכם, איך מרגישה אישה עם עגלת תאומים? 10:30. אני מאבדת עם עצמי את תחושת המלכות הבלתי נתפסת, ונתקלת בבעיה הראשונה. התאומים דווקא שקטים ונהנים, ואני מבינה שהליכה בטוחה על מדרכות ישראליות כשיש לך עגלת תאומים הכי צרה שהבת שלך מצאה בשוק, אבל עדיין רחבה, כי מדובר בשניים, היא עניין הדורש חוש תמרון מיוחד. פה תמרור שתקוע באמצע ולא מאפשר מעבר, פה שעריות של כלב שעבר, כאן מכונית שחנתה עם שני גלגלים ותופסת לאורכי הרגל מקום. פעם ראשונה שהבנתי אמא האחר שאת לא מכירה, ובטח ובטח אנשים המתמודדים עם נכות או עגלות מסוג אחר עוברים. כמה עד שאתה לא מגיע אל מקומו לא תבין את האחר שכמותו. 10:35, אני מתכננת את הטלפונים שלי למוקד של העירייה, כשלפתע עוצרת לידי אישה לא דתייה עם שני כלבים זהים שהיא הוציאה לטיול. אני מתייחסת למתיקות של הכלבים שלה והיא למתיקות של התאומים שלי. היא מסבירה לי עליהם ואיפה הם נולדו ומה הגזע של אמא שלהם ומה הם אוהבים לאכול, כאילו שאלתי על שידוך. אני מסבירה לה מעט על התאומים שלי, רואה לה באישון של העיניים שהיא אומרת לעצמה בלב שאני דתייה נחמדה דווקא, שהיא תוהה מאיפה יש לחרדית הזו כזה אומץ לחבק את הכלבים שלה. אני ממשיכה ללטף להם את המתחת של הפה, הם נהנים, ואני אומרת לעצמי, מה לא תעשי אפרת קלה כדי לקרב יהודי? 10:40, האם הכלבים ממשיכה? אני מנגבת את הידיים עם הגבון. 10:45, הקטנים נרדמים, אני ממשיכה לצעוד כשאישה נוספת עוצרת אותי ושואלת אותי אם אלה ילדים או נכדים. אני עונה לה בחיוך, אבל מחליטה לנקום. לא יודעת להחליט אם השאלה שלה הייתה מכה בשבילי מתחת לחגורה או מחמאה. עניינים שלי עם עצמי. אני נקמנית הרבה יותר כשאני מטיילת עם ביתי הקטנה, שהיא בטוח בת, ושואלים אותי אם זו נכדה. 10:50. אני שותה קפה ומתבוננת בהם. ישנים, נס, פלא, בריאה, זכות, תפילה. איך מחנכים תינוק לאהבת השם? אני שואלת את עצמי. כמה עבודה זה לגדל ילד? אני ממשיכה עם הדיבורים שרק אני שומעת ומהרהרת לעצמי. כמה מזל שזה עכשיו התור שלהם. התעייפתי. את מה שהיה לי לתת, נתתי. כמה שלמה המלך צדק עם, לא רק ב... סוף דבר הכל נשמע, אלא כמה הוא צדק גם לכל זמן ועת תחת השמיים. אני ממשיכה עם מחשבות של כמה הסבתות שלי השפיעו עליי, וכמה דווקא מתוך תפקידי הנוכחי אני יכולה להשפיע טוב גם עליהם, שתפקיד הסבתא הוא בהחלט בעל חשיבות של מקצוענים עם ותק. 11:25, עולות במילים מוזרות שכבר שנים לא שמעתי מתוכי, מילים כמו גריפה במשמעות שפעת ואקזמה במשמעות פצעים מעצבנים. מנורה כחולה, כי באמת קניתי עוד אחת כזאת ממש לא מזמן בשוק יד שנייה. התפלאתי איך הרבה מהחברות הסבתות הצעירות שלי לא הכירו את המוצר. 12:50, אני מחזירה את התאומים לביתי וחתנה, מבקשת מהם כל שבוע להיות, כל שבוע להרשות לי לשרת במשמרת הזו. יודעת שאני לא בדיוק סבתא לדוגמה, יודעת גם שלמרות הכל אני משתדלת ואני מקסימה. רום קדליבה, אפרת ברזל, מוטי קופר, יעל היבר, להתראות, רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק את ההורים שלהם, רוצו לחבק את ההורים שלכם. להתראות. חי
חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ הצומות.
חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ הצומות. אהבה סטוירו, שתהי בונו אהבה סטוירו, ויר השומיים, אוי 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 חיים של עיר השומיים.
תהי בונו אבסטו אירו וירס שומיים, אוי 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 חיים שימלא משאלוי סליבנו, אוי אוי לטוב. חיים ארוכים, חיים של שלוי, חיים של טויבו, חיים של ברוכו, חיים של פרנובוסו, חיים של חילוץ עצמי. אוי אוי אבסטו אירו, שתהי בונו אבסטו אירו, וירס שומיים, אוי 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 חיים של עירס שומיים.
Tzileben Koyech tigeben Vegira shomayim Oy oy chayim Sheyemane Mishaloy sibeinu Oy oy lechayim.
Oh.